שלום לכולם, אנחנו ממשיכים את השיעור על השאלה בעצם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ראינו כמה טעמים, הטעם של התנאים שלנו בפרקי אבות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא בראו, אלא לכבודו במקור 4, זה ראינו. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל לכבודו, הכוונה שכל הבריות הם בעצם באים לבטא את האלוקות, ובזה שאתה רואה את העולם, פתאום אתה פוגש עם כבודו של הקדוש ברוך הוא. במקור 5 ראינו את המדרש רבה, במדרש תנחומה, סליחה, שאומר, הקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים, ואז הסברנו שכל העניין של דירה בתחתונים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בעולם, וראינו את הסיפור של אדם הראשון, ראינו את הסיפור שכל העבירות בעצם של האנושות, דור הפלגה, קין והבל לפני וכו', זה בעצם הדחיק את ריבונו שלו מן העולם, ואבותינו אברהם ישראל ויעקב עד משה רבנו עד קבלת התורה בעצם מחזירים את השכינה בעולם. והיום אנחנו נראה את המדרש רבה ממקור 6. אז המדרש רבה בעמוד השני אומר, אמר רבי שמואל, אמר רבי עמי, מתחילת בריאתו של העולם נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות שותפות בתחתונים. אוקיי, זה מדרש מאוד ידוע, אבל פה יש שוני. ראינו במדרש תנחומה כתוב דירה בתחתונים, אבל פה לא כתוב דירה בתחתונים, כתוב שותפות בתחתונים. ואז זה אומר שכנראה כן, יש הבדל, מה הבדל בין סתם דירה ושותפות. שותפות זה אומר שהקדוש ברוך הוא ואנחנו ביחד. זה שותפות. אם זה רק ריבונו של עולם, אז זה לא באמת שותפות. אם הוא עושה את הכל, אז זה לא באמת שותפות. ואז כאן אפשר לשאול את השאלה, האם באמת הקדוש ברוך הוא צריך אותנו בעולם? האם הוא צריך אותנו בעולם? אם הוא ברא אותנו, כנראה שהוא כן צריך, או אולי לא צריך אותנו. פעם הייתי בכיתה, ונכנסתי, ושאלתי את השאלה הזאת. זה אנשים דתיים, גדלו בבית ספר יהודי בצרפת, ושאלתי אותם, האם הקדוש ברוך הוא צריך אותנו? וזה אנשים אינטליגנטיים, עוד מעט הם יעברו בגרות, בחמישה יחידות בכל, וגם בתורה הם לומדים הרבה תורה וכו' וכו'. וכששאלתי את השאלה, פתאום היה שקט דממה. שאתה שואל גם לעצמך, האם הקדוש ברוך הוא באמת צריך אותי? באמת שאלה. ואז שאלתי אותם, נו, תרימו ידיים, מי חושב שהקדוש ברוך הוא צריך אותו? ואז כאלו אמרו, הקדוש ברוך הוא צריך אותי. אז נו, יפה מאוד. אז אני רושם, הקדוש ברוך הוא צריך אותי. למה הוא צריך אותך? איך אתה יודע שהוא צריך אותך? לא למה, אלא איך אתה יודע? אומר, אם הקדוש ברוך הוא ציווה לנו כל כך הרבה מצוות, זה פשוט שהוא מצפה שאנחנו נקיים את המצוות. אז הוא צריך אותי, למה? כי ההוכחה שהוא נתן לנו את המצוות, והוא רוצה שנעשה רצונו, והוא צריך שנעשה רצונו, ולכן הוא צריך אותי כדי שאני אעשה את רצונו. אז הקדוש ברוך הוא צריך אותי. בצד השני של הכיתה היה מישהו שאומר, לא, מה פתאום, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותי, הקדוש ברוך הוא מעל הכל, הוא ברא את הכל, הוא לא צריך אותנו. ואז הוא אמר את המשפט, אנחנו צריכים אותו, אבל הוא לא צריך אותנו. בסדר, אז רשמתי, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו. וככה, כולם התלבטו, יש כאלו שלא ידעו אפילו מה לענות, עד שאמרתי להם, תראו, אני אתן קודם כל, אני אגיד לכם דבר מוזר מאוד, שבעולם, באנושות, מי חשב שבאמת שהקדוש ברוך הוא צריך אותנו? זה עובדי עבודה זרה. כל עובדי עבודה זרה בעצם הם אמרו, האלוקים צריכים אותנו, אנחנו צריכים להביא קורבנות כדי לרצות אותם, וכו וכו וכו. וכל עובדי עבודה זרה באמת חוו את החוויה הזאת, שהאלוקים הם צריכים אותנו. אם זה היה אפילו אנשים שחשבו האלה אחד, אבל בתוך עבודה זרה, הוא צריך אותנו, ולכן אנחנו צריכים לרצות את האל. אבל אחרי הנבואה, התפתחה הפילוסופיה, ואצל הפילוסופים זה דבר פשוט שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותי. כי עצם העובדה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא צריך אותך, זה אומר שהוא חסר. ואם הוא חסר, זה מתנגד למושג הפשוט של השלמות. או הקדוש ברוך הוא השלמות. והשלמות היא לא יכולה להביע, להרגיש שום חיסרון, ולכן אין בו רצון, הוא לא צריך אותך, לא אכפת לא ממך, לא מהתפילות שלך, לא מהמצוות שלך, ולכן הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך, זה בעצם כל הפילוסופיה. ואז בכיתה ירגישו לא נעים. מי שאמר שהקדוש ברוך הוא צריך אותנו כי הוא מבקש מאיתנו לקיים מצוות, הוא אומר, מה, אני עובד עבודה זרה? וכל השאר אמרו, הפילוסופים, מה, אז זה אומר שהוא לא צריך את המצוות שלנו? וזה היה קצת בלגן. ואז שאלתי שאלה עוד יותר פשוטה. זה לא שאלה פשוטה, אבל שאלה. שאלתי אותם, איך מכינים תה בשבת? איך מכינים תה בשבת? ואז פתאום כולם התחילו להגיד, כלי שלישי, כלי שני, לא, כלי שלישי, כלי שני, וזה התוסס, והיה להם מה להגיד. שאלתי אותם, זה דם מוזר. מה יותר חשוב? לדעת איך מכינים תה בשבת, או לדעת האם הקדוש ברוך הוא צריך אותי בעולם. ולצערנו, זה מה שקרה. במשך 2000 שנות גלות, אנחנו עסקנו בדברים מאוד חשובים. איך לבשל בשבת, האם מותר לבשל, סליחה, האם מותר להכין תה בשבת, ואם כן, כלי שלישי, כלי שני, קלי בישול, לא קלי בישול. וזה חשוב מאוד. למי זה חשוב מאוד? למי שרוצה לשתות תה בשבת. ואם אתה לא יודע אם מותר או אסור, אז אל תשתה תה בשבת, זה לא נורא. אבל מה יותר חשוב לנו לדעת איך מכין תה בשבת, ואם אתה לא יודע, אתה לא תשתה תה בשבת, או לדעת האם השם צריך אותנו או לא צריך אותנו. ברוך השאלה הזאת. האם השם צריך אותי, זה מהותי לחיים שלי, לחיים של החיים, לחיים התורניים, הדתיים. זה פשוט שאנחנו חייבים לדעת. הרב קוק אומר, תשמע, יש את כל התורה של המעשה, של ההלכות המעשיות, זה דומה לאדם שנוסע על הכביש. זה הרבה יותר קל למצוא את הדרך שאתה נמצא על הכביש, יש תמורים, יש רמזורים, יש כבישים, יש אפילו סמטאות, אבל אתה תסתדר שם, אתה תמצא את הדרך שלך. אבל זה הרבה יותר קשה כשאתה טייס. כשאתה טייס, כשאתה באוויר ואתה טס, אין תמורים, אין כבישים, אין שבילים, אין כלום. אתה צריך למצוא את הדרך שלך, וזה הרבה יותר קשה. וככה הוא משווה. הוא אומר, יש את התורה הנגלית, שזה התורה של איך להניח תפילין, איך לאכול כשר, איך לקיים, לשמור שבת. זה הדברים שצריך ללמוד, צריך לעמול. זה ברור. אבל מצד שני, זה הרבה יותר קל להגיע. הרב יהודה אומר, התורה הנגלית, זה אפשר לדעת את הכל. מפריד, אבל תלמיד חכם בגודל כזה, הוא יכול להגיד, כן, אפשר לדעת את הכל בתורה המעשית. אבל תורת הקבלה, תורת האמונה, זה בדעות, זה אינסוף. זה ממש אינסוף. ושאלות כמו, האם הקדוש ברוך הוא צריך אותי או לא צריך אותי, באמת זה שאלות של אמונה. ולדעבוננו שלא רק שזה הדבר אינסוף, אבל לא התחלנו אפילו ללמוד את זה. במשך 2000 שנות גלות, לא התחלנו. האנשים לא היו לומדים אמונה. לפני 200 שנה, הרמח"ל, יותר מ-200 שנה, הרמח"ל מתלונן על זה שהם לא לומדים מוסר. אז בכלל, אמונה. אבל ברוך השם, במאה השנים האחרונות, אז בזכות הרב זצ"ל והרב זיהודה, חוזרים ללמוד אמונה. ושאלות כמו, האם הקדוש ברוך הוא צריך אותי או לא צריך אותי, חייבים לענות. חייבים לקבל תשובה. אז מה מציע לנו המדרש? המדרש עונה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לשותפות. ואם זה שותפות, זה אומר, לכאורה, הוא כן צריך. אז זה מתנגד לשכל. וזה חשוב מאוד לדייק את הדבר הזה. כל פעם שיש מדרשים שמתנגדים לשכל, אז אתה לא יכול להתעלם מזה. כי אם אתה אומר שותפות, זה אומר שהוא צריך את השותפות, הוא צריך אותך שותף. ואז מה יגידו הפילוסופים? זה לא שאנחנו מפחדים ממה שיגידו הפילוסופים. הפילוסופים והמדענים, אנשי מדע, זה בעצם השכל. ואתה לא יכול להתעלם מהשכל. אתה חייב להסביר, יש דברים שהם מעל השכל. על דברים שמתנגדים לדברים שכליים, זה בעיה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את השכל. זה לא שאתה יכול להגיד, נכון, זה מתנגד לשכל. בסדר, נסתדר, זה דברים באמונה. לא. יש גם הבנה שכלית שאנחנו צריכים להבין שלעשות שלום בין השכל לנבואה. הנבואה היא לא יכולה לסתור את השכל. השכל זה חלק של מה שהקדוש ברוך הוא ברא. אז בקלות יש דתות, כמו הנצרות למשל, יש דברים שמתנגדים לשכל, אומרים דווקא זה טוב. אם האמונה מתנגד בניגוד לשכל, מתנגדת לשכל, זה ההיפוך של השכל, זה ההפך של השכל, זה מצוין. כי אמונה זה אמונה, שכל זה שכל. אבל אנחנו לא מסכימים עם זה. אנחנו אומרים שדע שנפש האדם, הרמב״ם בשם חוקים אומר, דע שנפש האדם אחת היא. מה הכוונה? שצריכים הרמוניה בין השכל לרגש וגם באמונה. אתה לא יכול לבנות עולם של אמונה, ומצד שני השכל הוא בצד, ומקפחים את השכל. לא, השכל צריך לתת לו את מקומו. אם המדרש מדבר ומגלה לנו שעל פי הנבואה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ברא את העולם כי הוא רוצה שותפות, אז איך השכל יתרץ? מה הקושי של השכל? השכל יגיד, הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, כי רוצה זה אומר שיש לו חיסרון. ואם יש לו חיסרון, אז הוא לא שלם. אז זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו מהאדם, מצפה משהו מהאדם. אז התירוץ הוא ככה. האדמו"ר הרש"ב, אתם רואים במקור 11, אומר ככה, אלא שזהו רק מצד התשוקה שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לברותו, ואין אנו יודעים טעם שכלי מפני מה נשתוקק. והכוונה בזה, בכדי להמשיך גילוי אור אינסוף דווקא למטה, ועל זה אמרו נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שאין זה מצב איזו הכרח וטעם שכלי, כי אם מפני שנתאווה, רק שהוא למעלה מטעם ודעת. פה זה לא מתנגד לשכל. הוא אומר, צריך לדייק מהמדרש. המדרש לא אמר רצה, הוא אמר נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות שותפות בתחתונים. אז מה זה אומר המילה, הפועל הזה, נתאווה? תאווה זה לרצות בלא טעם. אדם או אישה בהיריון שיש לה תאווה, היא לא יכולה להסביר למה יש לה תאווה. בא לי, בא לי המפורסם, בא לי. מה הסבר, למה, מה היגיון? לא. אין טעם שכלי. אני רוצה כי אני רוצה. הוא רוצה כי הוא רוצה. אין טעם שכלי. כשאדם אומר יש לו תאוות, אז זה בעיה. כי כל אדם הוא צריך להצדיק למה הוא עושה את זה. אני רוצה את זה בגלל הסיבה הזאת. אם אין לך, אני רוצה כי אני רוצה, ואין לך שום סיבה ואתה לא מבין למה אתה רוצה, אתה באמת בבעיה, אתה במדרגת הבהמות, אין לך הסבר. אבל פה המדרש אומר, מצד הקדוש ברוך הוא, זה רצון כזה שהוא רצה, אבל אין סיבה. אצל בני אדם זה לא קיים, אצל אלוקים זה כן קיים. זה רצון לא סיבה. וככה צריך להבין לכאורה. יש שלושה שלבים. באמת, כי הקדוש ברוך הוא שלם, הוא לא רוצה אותנו. הוא לא רוצה אותנו, הוא לא צריך אותנו, הוא היה והוא עובד והוא יהיה. הוא בטרם כל יציר נברא. ברור שהוא לא צריך אותנו. בשלב השני, וכאן זה מה שהמדרש מלמד אותנו, הוא רצה לרצות. הוא נתאווה לרצות. הוא נתאווה לרצות אותנו. מה הסיבה? ככה. אין סיבה. הוא רוצה. ועכשיו שהוא רוצה אותנו והוא ברא אותנו, הוא סומך עלינו. זה שותפות. הוא צריך אותנו. ושלושה שלבים זה כדי להבין. גם לעשות שלום עם השכל שלנו, וגם לעשות שלום גם עם התחושה שלנו, כי לקיים מצוות לכאורה. זה כן מרגישים שאתה פועל, אתה מקדם משהו. ואז עושים שלום בין מצד אחד החוויה שלנו הדתית, לפעול ולעשות ולקיים את הגאולה ולהשתתף בתוכניותיו של הקדוש ברוך הוא, בשותפות הזאת, ומצד שני זה לא סותר את השכל. כי נכון שאם אתה נותן סיבה לקדוש ברוך הוא פה, אתה סותר לכאורה את השכל. אבל פה לא סותרים את השכל. תאווה, לא סיבה. השם רוצה כי הוא רוצה. אצל בני האדם, זה לא פוגשים את זה. מצד האלוקי, הוא רוצה כי הוא רוצה. ואנחנו רק יכולים לחיות עכשיו שהוא רוצה אותנו. היה לי חבר, ושאלתי את השאלה הזאת. אמר לי, תשמע, יש לי דוגמה מאוד טובה כדי להסביר לך האם השם צריך אותנו או לא צריך אותנו. בעצם, האם הוא צריך את המזוות שלנו או לא צריך את המזוות שלנו. אני יודעת, הוא סיפר לי סיפור. הוא אומר, יש ילד שהוא רואה שהיום זה היום הולדת של אבא שלו. הוא מחליט ללכת, להביא לו מתנה. הוא קונה לו נעלי ספורט של חברת אדידס. הוא קונה לו את הנעליים, נכנס למקום העבודה של אבא שלו, הוא מגיע בקומה 150, הוא נכנס, משרד הראשון, משרד השני, פתאום משרד מפואר, וזה אבא שלו יושב. ואבא שלו אומר, שמעון, הבן שלי אהוב, מה אתה עושה פה? ואז שמעון אומר לאבא שלו, יום הולדת שמח, אבא, הנה המתנה שלך. הוא מביא לו את המתנה, ואבא, הוא מסתכל על המתנה, פותח את המתנה, פותח את הקופסה, רואה, וואה, אדידס, נעלי אדידס, שאני כל כך אוהב, זה הדגם החדש, תודה, מחבק את הבן שלו. הבן שלו מאוד מרוצה, והוא יוצא מהחנות. ואז הכל מתחיל. המצלמה מסתכל על הבא ככה, והולכת אחורה, ושוב פעם מתקדמת קרוב למשרד, ורואים את השם שרשום על המשרד. מה רשום על המשרד? יעקב כהן, מנכ"ל אדידס בישראל. ואז אומר, אתה מבין, האם באמת האבא צריך את הנעלים? לא, כי הוא המנכ"ל של אדידס. אבל זה רק בשבילנו, כי הילד עושה מעשה טוב לאבא. האם באמת הוא צריך? לא, אבל מצד הילד הוא עשה מעשה טוב. האם באמת הקדוש ברוך הוא צריך את המצוות? לא, אבל ככה זה מצידנו, זה טוב שנעשה, אבל באמת לא, לא אכפת לו. ואז צעקתי, ואז אמרתי לו, אם באמת זה ככה, אני לא ילד, אנחנו לא ילדים. אם באמת שאנחנו מקיימים תורה ומצוות, אנחנו לא מקדמים גאולת ישראל, אנחנו לא מקדמים את תיקון העולם במלכות שדי, אז זה לא מוסרי לעשות לי כזה דבר. תדרו לעצמכם, אדם הגיע לגיל הפנסיה, והוא החליט ללכת לבית החולים ולעזור לאנשים, לעשות דברים וכו'. הוא היה רופא וממשיך להיות פנסיונר בבית החולים. וכל החולים הם סתם חולים, הם עושים הצגה, הם לא באמת חולים, ועוזר להם, ותורח, אבל על כלום, כי הם לא באמת חולים. זה בסדר? לא, זה לא מוסרי הדבר הזה. זה ברור שזה לא מוסרי. ולכן זה ברור שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, והוא מצפה שנקדם, הוא מצפה כשאנחנו נהיה שותפים בתחתונים. אם נפעל, יהיה. ואם לא נפעל, יהיה. אבל אולי זה ייקח עוד יותר זמן, ועם עוד יותר ניסיונות. ולכן החיים של של עם ישראל, הם מרגישים שאנחנו כאן כדי לקדם את תוכניותיו של הקדוש ברוך הוא, את הרצון שלו לברוא את העולם, לתקן את העולם במור שדאי, ואנחנו חלק מזה. זה לא שהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. קשה לי הרבה פעמים שאנחנו מדברים, אנשים דתיים וכולי, הם שומעים מה שקורה במדינה, בפוליטיקה, אז אומרים את המשפט הזה, הכל פוליטיקה. ועזוב את הכל, רק תפילין וכשרות ושבת זה עיקר ותלמד תורה. ואז כאילו הם מזניחים את חיי החברה, הם מזניחים את חיי המדינה. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותנו בתור חברה, ברא אותנו בכלל בתור אומה, ואנחנו בתור אומה צריכים לפעול, וגם לפעול בפוליטיקה, ברור שצריך לפעול בעצם. וככה, אם זה ככה שצריך לקדם את הדברים, אז אנשים שיש להם הכשר, שהם מוכנים לעשות את זה, שהם מוכנים למסור את הנפש לדבר הזה, כי הם מבינים ככה הם יכולים הם בעצמם לקדם את גאולת ישראל. ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה. יש שותפות. הקדוש ברוך הוא מחפש את השותפים. אם משה רבנו החליט לא לפעול למען עם ישראל, אז לא היינו יוצאים ממצרים, זה דברים פשוטים. כל התנ״ך הוא אברהם אבינו, אנחנו בפרשות של ספר בראשית, אנחנו רואים שהתהלך לפניו. הכוונה להתהלך לפניו, שאברהם אבינו הוא זה שפועל במציאות, והוא מקדם את רצונו של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אבל הוא לא חושב לעשות את זה לעצמו, הוא חושב כי הוא מרגיש שהוא שותף מלא עם ריבונו של עולם. ושותפות, יש כאלו שיצפו שהשותפות זה 90%, 10%, 99%, והם רק 1%. כנראה שזה הפוך, כנראה שאנחנו 90% או 80% והקדוש ברוך הוא השאר. זה דברים פשוטים. אז כאן, זה המדרש החשוב, שהקדוש ברוך הוא ברא כי הוא רוצה שותפות. במקור השביעי, יש לנו את הזוהר. אתם יכולים לקרוא את הזוהר, הוא מפורסם, אבל נקרא רק מה שמודגש באמצע המקור. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בגין, דאישתא מודעון לה, בכל מידה ומידה, איך התנהג על מה? בחסד ובדינה, כפום ובדעון דבני נשא. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שיכירו אותו, יוודאו לאדם, בכל מידה, יכירו את הקדוש ברוך הוא במידות שלו. יכירו איך הקדוש ברוך הוא מתנהג בעולם שלו, בחסד, בדין, ולפי המעשים של בני אדם. דהיינו, האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להתגלות במידות שלו. תראו את גם באותו כיוון של המקובלים, הארי הקדוש, במקור 8, בעץ חיים הוא אומר, דה, כי תחילת הכל היה כל מציאות אור פשוט. פה הוא מדבר לפני אקט, האקט של הבריאה. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר הכל היה אור פשוט. ונקרא אור אינסוף ברוך הוא. יש בספרים כתוב, א' תג, א' סמר, ראשי תיבות א' סמר, ב' בראשי תיבות, זה אור אינסוף ברוך הוא. בסדר? אור אינסוף ברוך הוא זה הכינוי של, של האלוקות לפני בריאת העולם. אור אינסוף ברוך הוא. אי אפשר להגדיר כלום, אין הגדרה, אין כלום. ולא היה שום חלל. לא היה שום חלל, ולא היה שום אוויר פנוי. אלא הכל היה אור אינסוף. הוא היה ממלא הכל, ואפילו לא מבינים, כאילו אין לנו את השכל, הוא לא כלי להבין את הדברים לפני הבריאה. רק בקושי אנחנו יכולים להבין את הדברים אחרי הבריאה, אבל לפני הבריאה זה ברור שאין לנו את הכלי להכיל את זה. אז הוא אומר, הרי הקדוש, וכשעלה ברצונו להציל הנאצלים ולברוא הנבראים, ככה הוא משתמש בעלה ברצונו, אבל לא, הוא רוצה כי יש לו סיבה. עלה ברצונו, דיינו, הוא הריץ את זה. יש, ככה זה פעל. הקדוש ברוך הוא, יש רצון, יש ריצה להריץ את הדברים. להציל הנאצלים ולברוא הנבראים, דיינו לתת מקום לנבראים, לסיבה נודעת. ואז הוא נותן את הסיבה. מה הסיבה? הוא אומר, והוא להיקרא רחום וחנון וכיוצא. זה בדיוק מה שהזוהר אומר. הקדוש ברוך הוא רוצה שיקירו אותו במידות שלו, בחסד שלו, בדין שלו וכו'. ואם אין העולם, ואם אין בעולם, סליחה, מי שיקבל רחמיו ממנו, איך ייקרא רחום? וכן כל דרך זה שאר הכינויים. דיינו, ברור שאם אתה, הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בתור, במידות של רחמנות, רחום וחנון וכו', כל המידותיו, י' ג' מידותיו, אז ברור שאנשים צריכים לחיות את זה, והוא ברא אותם כדי שהוא יתגלה. הוא יתגלה אליהם ברחמנות, בחנינה וכו'. וזה הכיוון של המקובלים. לגלות את מידותיו וככה יכירו את הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. ועכשיו, אנחנו, כאילו, לפי הזוהר, אנחנו יכולים כן להבין איך הם מתייחסים לאבות. איך המקובלים מתייחסים לאבות, זה פשוט פלא. הם אומרים שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם בעצם מרכבה לשכינה. מה הכוונה מרכבה לשכינה? מרכבה זה להביא את המלך ממקום א' עד למקום ב'. ומה עשו בעצם האבות? הם לקחו את הקדוש ברוך הוא מעולמו, והכניסו מעולמות העליונים, והכניסו אותו בעולמות, בעולמות התחתונים, דיינו בעולם שלנו. הביאו את הקדוש ברוך הוא בעולם. אני רוצה סתם, אנחנו לומדים את הפרשות של אברהם אבינו, לך לך, אנחנו פרשת השבוע והירא, וכאן אנחנו פוגשים בדיוק מה שהמקובלים מתכוונים. בחיים של אברהם אבינו, הרי אנחנו יודעים שהעולם מתחלק לשושה, 2000 שנות טוב עבו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות ימות המשיח. ובאותן 2000 שנות טוב עבו, אז בעצם אנחנו רואים את כל הקטסטרופות הכי גדולות שבעולם. אדם ראשון חוטא, גורש מגן עדן, קין הורג את הבל, והסיפור של המבול, דור המבול, דור הפלגה, עד דור סדום ועמורה הם בתקופתו של אברהם אבינו. גם דור הפלגה זה תקופתו של אברהם אבינו, אבל כל התקופה הזאת של טוב עבו, זה בעצם הקטסטרופה, הירידה של אנושות מבחינה מוסרית, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ואז אנחנו יכולים להבין שאלפיים שנות טוב עבו זה בעצם הסתרה מבחינה אלוקית. הקדוש ברוך הוא נסתר. אף אחד לא מאמין שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. או אפילו שהוא מאמין, קשה לו להאמין, כי אולי הוא ברא את העולם ועזב את העולם לכאורה. וככה אנחנו פוגשים בעצם את אברהם אבינו. אברהם אבינו, אנחנו פוגשים אותו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. וכאן המדרש, ואז הסברנו בשיעור הראשון, שכל עניין של המדרש זה לתת הסבר לפשט של המקרא, או לדרש של המקרא, אבל לפסוקים של התורה, כדי שנוכל להבין מה המסר הנבואי, איך בתור מסר נבואי, אנחנו צריכים להתייחס לתורה בתור מסר נבואי, זה נבואה. איך אנחנו יכולים להבין את המסר הנבואי שיש בפסוקים של התורה? כשאני קורא את לך לך, ויאמר השם אל אברהם לך לך, מה אני קורא? שהשם אמר לאברהם אבינו, לך לך, תעזוב את חרן, תעלה לארץ ישראל, תעזוב את מולדתך, בית אביך, אל ארץ אשר אראך, ואשרה לי גוי גדול, עצום ורש, אני אעשה אותך גוי גדול, עם ישראל תעלה שמה, ככה יתגלה, תבעך, אומר רשי, ככה יהיו לך ילדים, אומר רשי והמדרש, ותעלה לארץ ישראל. לכאורה, אני מבין, יום אחד, הקדוש ברוך הוא ראה שאברהם הוא צדיק, והוא אמר, תעלה לארץ ישראל. אני מסכים איתו, כאילו, אומרים, ברור שטוב לעלות לארץ ישראל, וכל מי ש, דרך אגב, כל מי שהיה בחוץ לארץ, ובחוץ לארץ, והוא עלה לארץ ישראל, זה כנראה שהוא שמע את הקול של לך לך. מעולה. אבל המדרש, הוא פותח ומסביר משהו אחר לגמרי לכאורה. מה אומר המדרש? המדרש אומר, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מסתובב, ופתאום הוא רואה בירה אחת דולקת. זה המדרש הכי מפורסם. מספרים את זה לילדים. לכן זה הכי מפורסם. ושואל הבן אדם, הוא רואה ארמון שדולק, בירה אחת דולקת, והוא אומר, מה אין בעל הבירה? אין מי ש... מה הכוונה אין בעל הבירה? זה אומר, אין מי שיטפל לחבות את השריפה. זה, אין בעל הבירה, שואל. ואז פתאום בא בעל הבית, בעל הארמון, אומר, אני בעל הבירה. מה הכוונה אני בעל הבירה? אני מטפל בזה, אל תדאג. זה בטיפול. זה לוקח קצת זמן, אבל זה בטיפול. זה לא הפקר. ואז אומר המדרש, וכך היה אברהם אבינו, הוא היה מסתובב בעולם, ושואל, מה, אין בעל העולם? אין מי שברא את העולם? עד שהציץ עליו הבירה, אמר, אני בעל העולם. נכון? מה שאני לא מבין, אני מבין את המדרש, כאילו, אני מבין, לכאורה, אני יכול להבין את הסיפור, להשוות שאברהם, אבל זה לא מזכיר לי, ויאמר השם אל אברהם לך לך, זה מזכיר לי, כשאברהם אבינו הוא חיפש את הקדוש ברוך הוא, שאל, האם זה הרוח, האם זה השמש, האם זה הירח, אבל זה לא מזכיר לי את הסיפור שויאמר השם אל אברהם לך לך. מה זה קשור הסיפור של עלייתו של אברהם אבינו לסיפור של בעל הבירה, הבירה דולקת, האם יש בעל הבירה, האם יש בעל העולם? עכשיו כנראה שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים להבין מהדיבור בעצם, האמירתו הראשונה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. מה אברהם אבינו עושה? הוא מסתובב בעולם. ומה הוא רואה לפי המדרש? הוא רואה? מה הוא רואה? עולם שנשרף. זה מה שהוא רואה. הוא רואה, המדרש אומר, בירה אחת דולקת, נכון? והוא רואה את העולם, הוא אומר. אין בעל העולם. מה הוא רואה? הוא רואה שהעולם הולך ומדרדר מוסרית. גילוי עריות, שפיכות דמים. הוא רואה את החמאס. הוא רואה את עזה. הוא רואה את השואה. הוא רואה את כל הפוגרומים. הוא רואה את החיזבולה. הוא רואה את איראן. הוא רואה כל הזוועות של האנושות. ואז הוא אומר, זה העולם? זה העולם, הוא הפקר. אין מי שמנהיג את העולם, עד שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מנהיג את העולם. כן, אבל אני לא מבין. זהו, אתה מנהיג את העולם, תודה רבה, אז תמשיך להנהיג את העולם, אני ממשיך לצפות בעולם ולראות שיש זוועות בעולם, שיש רע ויש רוע בעולם. ואז אני הבנתי, ואני הבנתי שלא, המדרש אומר לנו, למה הקדוש ברוך הוא פנה לאברהם אבינו? הרי, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. המדרש, הוא בא להסביר לך למה הוא פונה ואומר לו, תעלה לארץ ישראל ואשרה לגוי גדול. כי אברהם אבינו שאל את השאלה הזאת. מה הוא שאל? הרי יש רוע בעולם. הרע ינצח? האם הרע ינצח? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, תעלה לארץ ישראל, אני אשרה ואשרה לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות אדמה. ככה זה יהיה. בסוף הטוב ינצח. אבל דרכך, דרך האומה שאתה, שתצא ממך, הצאצאים שלך, זרעך, זה יהיה האומה הישראלית, והם יביא, הם יחבו את השריפה. אני אספר סיפור. לפני שנתיים, היינו בכיתה, וכל פעם אני אומר לתלמידים שבאים, טריים לארץ ישראל, אומר, תשמע, מה קרה? תגידו לי, מה קרה ב-1948? אז כולם אומרים, לא, באמת, 1948, זה הקמת המדינה, אנחנו כבר יודעים את זה. מה פתאום? לא, לא, לא לזה אני אתכוון. מה קרה ב-1948 בהיסטוריה של עם ישראל? אף אחד לא יודע. אז זה אומר, מה אתם לא יודעים? ב-1948 נולד אברהם אבינו. אז כולם אומרים, זה מוזר, מה? 1948 זה ידעו שאברהם אבינו? 1948 זה הקמת המדינה. עכשיו, היה תלמיד חכם, פרופסור נער, הוא היה מסביר. הוא אומר, זה לא לכם, זה לא... כשזה דברים קורים לעם ישראל, אין מקרה. אם זה קורה לעם ישראל דברים אין מקרה בעם ישראל. ולכן, אם באותו תאריך יש לידתו של אברהם אבינו מצד אחד לפי הספירה שלנו, ספירת הספירה העברית, ואם יש אותו תאריך, 1948, לפי הספירה של הגויים, יש קשר. ומה הוא היה אומר? הוא היה אומר, הקשר הוא פשוט. הוא אומר, מה שאברהם עשה, אברהם אבינו עשה לעם ישראל, הוא חיבר אותם לקדוש ברוך הוא, לאידאלים האלוקיים. הוא חיבר אותם לרצונותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא פרסם את שם השם בקרב זרעו. זה תפקידה של מדינת ישראל, לחבר את כל הגויים לאידאה האלוקית והאידאלים האלוקים. וככה הוא היה מחבר. פשוט מדהים. ואני כאילו הסתפקתי, אמרתי מה זה בוזר, אבל זה הספירה של הגויים. גם הקדוש ברוך הוא מדבר דרך לגויים, דרך הדברים שהם כן מבינים. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. אני, השם שלי זה דוד. השם הפרטי דוד. ואז פעם קראתי באור החיים הקדוש פשוט משהו מחריד. אומר דוד, הרמז של השם דוד, הוא רשום בתורה. דוד זה אותיות דלת וו דלת. אומר האור החיים, דלת זה ספר דברים. כי הוא אומר, אתה צריך, אתה רוצה להבין את מהותו של השם דוד, ודוד המלך, אנחנו מדברים על דוד המלך. אומר דוד, זה פשוט דלת זה ספר דברים. וו זה פרק וו, דלת זה פסוק דלת. ככה הוא אומר, תחפש. קודם מדוד רצתי, לקחתי ספר דברים, פרק דלת, פרק וו, פסוק דלת, מה אני מוצא? זה פסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וזה תפקידו של עם ישראל, אומר החיים, להביא את מלכות השם בעולם, ושמע ישראל זה קבלת עול מלכות שמיים, ולהביא מלכות השם בעולם זה דרך מלכות ישראל וכו' וכו'. נפלא. האם מותר לאור החיים לעשות כזה דבר? ביתר זה אור החיים הקדוש, אז ברור שמותר לו, אבל הפרקים והפסוקים זה הגויים קבעו. המספור של הפרקים ושל הפסוקים זה הגויים קבעו. אבל זה יתקבל. ואם זה יתקבל, כנראה שגם הקדוש ברוך הוא מדבר, איך הדברים יתקבלו. וזה לא פסול. ויש גם בספירה הנוצרית, אומרים שזה לא קשור לנוצרים, זה לא קשור לאותו האיש, יש ויכוחים. אבל ככה הגויים מדברים. ככה הגויים מבינים את הדברים. אז גם בדברים של הגויים, איך הם מבינים, הקדוש ברוך הוא מדבר. ואז זה לא סתם, כנראה ש-1948 ו-1948. ולפני שנתיים היינו באותה תקופה, היינו בחודש דצמבר, ינואר, של לפני שנתיים, לפני השבעה באוקטובר. ואז אמרתי להם, התלמידים, הוא נולד ב-1948, יפה מאוד. ואז אמרתי, הבעל התורים, הוא כותב לך לך, לך לך זה גמטריה 100, והוא חי 100 שנה בארץ ישראל. הוא אומר, לך לך מארץ, מבית אווירה, אל הארץ אשר הרקע, הוא הגיע לארץ ישראל וחי שמה 100 שנה, ומת, נפטר בגיל 175. אז באיזה גיל עלה אברהם אבינו לארץ ישראל? בגיל 75, בסדר? אז אנשים אומרים, יש זמן לעלות לארץ ישראל, אברהם אבינו עלה ב-75, כן, אבל אני מקווה שתחיה עד 175, אבל כנראה שלא, אז תעלה מוקדם יותר. אבל מה העניין? התלמיד, היה לך תלמיד חכם, קוראים לו נתנאל, אז הוא אמר, הרב, זה מוזר. אם הוא עלה בגיל 75, זה אומר ששנת 2023, זה השנת עלייתו של אברהם אבינו. ואנחנו עוד מעט, זה היה בדצמבר, ינואר, עוד מעט אנחנו ניכנס לשנת 2023. אז הם אמרו לי, מה יקרה בשנת 2023? אמרתי להם, תראה, אני נביא גדול, בוא נשמע מה שהקדוש ברוך הוא יאמר לנו. אמרתי להם, אולי לא יקרה כלום. אולי לא יקרה כלום. כי הם אמרו, אתה אומר 1948, זה חשוב לעלייתו של אברהם, אבל זה כאן, זה עוד יותר חשוב. זה עלייתו. ואז זה הפריע לי, כי באמת, אתה אומר, וואו, אנחנו, זה מתוארך, אנחנו מכירים את התאריכים, אז אולי כן יש זה. אז אמרתי להם, זה רק התחיל עכשיו, נחכה, נראה מה יהיה ב-2023. אני ציפיתי דברים הרבה יותר טובים, עלייתם של כל היהודים מהתפוצות. אבל קרה מה שקרה, קרה השבעה באוקטובר. ואז זה הפריע לי, למה זה הפריע לי? כי לא ראיתי את הקשר. בהתחלה לא ראיתי את הקשר, עד שבעם ישראל התחילו לקרוא את המלחמה הזאת, מלחמת התקומה השנייה. ואז נפל לי הסימון. מלחמת התקומה הראשונה זה 1948. מלחמת התקומה השנייה זה 2023, עלייתו של אברהם אבינו. אז ברור שיש קשר. כשאתה ב-1948 חוזרים להיות עם. חוזרים להיות עם בארץ ישראל. אחרי 2000 שנות גלות שעזבנו במבט ההיסטוריה מבחינת האנושות, אנחנו לא קיימים, אנחנו הפכנו להיות דת. ושכחנו לגמרי שאנחנו אומה, שאנחנו עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, ושוב פעם ברוך השם חוזרים. אבל מה אנחנו מבינים בשנת 2023? בשנת 2023, בעלייתו של אברהם אבינו, זה בדיוק המדרש. ככה נראה לי לעניות דעתי. ככה זה בדיוק המדרש. המדרש הוא מתאר שהקדוש ברוך הוא, שכאילו אברהם אבינו רואה בירה אחת דולקת. מתי זה קרה? בשנת 2023. ואז מה הוא מבין? מה הוא ראה אברהם אבינו? הוא ראה את החמאס. הוא ראה את החמאס, הוא ראה את הזוועות, הוא ראה את הרוע, הוא ראה שהחושך מנצח את האור. ומה זה קשור? אני אגיד לכם מה זה קשור, איך זה קשור. ביוני, שנה שעברה, זה תמוז, לקחתי את הרב, זכיתי לסדר חופה וקידושים, עבור תלמיד, והוא גם למד פה, הוא גם למד בתלת, ולקחתי את הרב מנחם בן יעקב, שליטה. לקחתי אותו איתי לחתונה. והוא סיפר לי סיפור. הוא אומר, תשמע, אנחנו לפני שנתיים, כן? לא, שנה וחצי, דיינו, הפסח אחרי השבעה באוקטובר. אומר לי, הייתי בתי לבקר את ה... בנו לבקר בשבת את הבת שלי, היא גרה בגדרה. ואנחנו יושבים בגדרה, ליד הבית שלה, אנחנו מחכים שהם מסדרים את הכל כדי להיכנס לבית. ואז הוא ואשתו יושבים ערב שבת. אנחנו שישה חודשים אחרי שבעה באוקטובר. והוא אומר לי, אתם מכירים את הרב בנחם, יש לו כובע, יש לו חליפה, עניבה וכו'. רואים שמדובר על צדיק, תלמיד חכם. והוא אומר, איש אז די זקנה, ניגשת אלינו. והיא אומרת לנו, שלום. אז הוא אומר לי, אני מבין שהיא רוצה לדבר איתנו ולשוחח איתנו. והיא לא נראית אישה דתיה. ובאמת, היא לא אישה דתיה. הם שואלים אותה, מאיפה את? היא אומרת, אני מקיבוץ ניר עוז. ואז הוא אומר, וואה, שהקדוש ברוך הוא יבנה את הקיבוץ שלכם מחדש, ויפרח ויגדל ויצמח שוב וכו' וכו'. מברך אותה. ואז אותה אישה, היא אומרת, לא, אתם הדתיים לא איבדתם את האמונה שלכם. אני, מאז 7 באוקטובר, איבדתי את האמונה שלי. אתם ממשיכים באמונה שלכם. אני איבדתי את כל האמונתי. ואז הרב, אורי אישה, לא דתיה, איזה אמונה הייתה לה? ואז הוא שואל אותה, על איזה אמונה את מדברת? מה הייתה האמונה שלך? היא אומרת, האמונה שלנו לפני 7 באוקטובר, היא הייתה, תעשה טוב גם לאנשים רעים, גם לאויבים שלך. ובסוף, הטוב ינצח את הרע. וראיתי ב-7 באוקטובר שהרע ניצח את הטוב. שעשינו את הטוב ורצינו לעשות את הטוב אפילו לאויבים שלנו, והבאנו אותם לארץ ישראל כדי שיקבלו שירות רפואי בבתי חולים שלנו, ולהתפרנס בארץ ישראל, ולעזור להם, ולאהוב אותם, ולעשות להם טוב, לעשות להם טוב, לעשות להם טוב, ובסוף זה הרוע שמנצח. אז אין לי אמון, שום אמון בטוב. הטוב לא ינצח, הרוע ינצח. ואז נפל לי הסימון. מה אומר אברהם אבינו בשנת 2023? הוא אומר, מה? הוא רואה בירה אחת דולקת, הוא רואה את העולם שנשרף, הוא אומר, הרע ינצח. ואז הוא מבין, איך הוא מבין? הקדוש ברוך הוא בא ואומר, לא, הרע לא ינצח, כי אני ואתה נבנה את העולם. אנחנו נבנה ביחד את גוי גדול. וממך שיצא גוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. דרך עם ישראל, הטוב ינצח, אבל דרך עם ישראל. איך אתה תביא גאולה לעולם? בזה שאנחנו נהיה גוי גדול, גוי צדיק. אבל אנחנו בעצמנו, בינינו, לא לעזור אנשים בודדים שיתחילו לעסוק, להילחם ברוע, לא, בתוך אומה. לעשות טוב לאחרים, לא, בתוך אומה. אנחנו בתוך עם ישראל, בנוי על ארצו. על תורתו ועל אמונתו, ככה הטוב יוכל לנצח. זה לא חידוש גדול, כי זה בדיוק בשנתיים האחרונות, מה שאנחנו מבינים, שעם ישראל זה הטוב, ומה שעם ישראל עושה, זה להביא טוב לעולם. וזה המלחמת מלחמת התקומה השנייה, שכמו שהראשונה קרה ב-1948, השנייה קרתה ב-2023, התאריך של עלייתו של אברהם אבינו. וככה הדברים מחוברים. וזה בעצם תפקידו של האבות שלנו. האבות שלנו הם בעצם בשותפות עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא טוב לעולם. והוא מצא שותף. איזה שותף? אברהם אבינו. יצחק אבינו, יעקב אבינו, עד שנברא נוצח עם ישראל. וכשהוא ברא על פי המקובלים את העולם, זה כדי להתגלות בתור רחום וחנון וכו'. והאבות שלנו, הם הצליחו להביא את האידאלים האלוקיים בארץ. אנחנו פוגשים את זה גם בפרשתנו. בפרשת וירא, מה אנחנו פוגשים? שהקדוש ברוך הוא בא והוא מבקר את אברהם אבינו ביום השלישי של מילתו. וזה כואב מאוד, זה היום הכי קשה אחרי הברית מילה. והוא רואה, אברהם אבינו, שהוא מצטער. למה הוא מצטער? כי הכאב שלו בלב לא לקבל אורחים, כי אין אורחים, אין עוברים ושווים בדרך, כי הקדוש ברוך הוא הוציא את השמש מן הארתיקה. זה כואב לו הרבה יותר מהכאב הפיזי שלו. ואז הקדוש ברוך הוא עושה לו טובה. אומר, אתה יודע מה? אני אביא לו אורחים. ואיזה אורחים? זה המלאכים ניצבים לפניו וכו'. ואז מה עושה אברהם אבינו? אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, וירא אליו השם, זה גילוי אלוקות, זה גילוי השם, אברהם אבינו אומר, להתראות, אני הולך לטפל באורחים. עושים את זה? אתה מקבל בבית שלך מלך, מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא, רק מלך בשר ודם, אתה תעזוב אותו כדי לקבל אורחים? אז אולי כי זה יש מצווה, אבל יש, אתה מורד במלכות, אתה צריך לבקש אישור, אתה צריך לבקש רשות מהמלך, ככה אתה עוזב את המלך. אבל אם אנחנו מבינים טוב 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 מה זה שותפות בתחתונים, ואנחנו מבינים טוב 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 שהאבות שלנו הם השותפים בהידיעה, אפשר להבין מה עושה אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו כי הוא רוצה לבקר חולים. איזו מידה זו? מידת חסד. הוא מתגלה בחסד. למה הוא מתגלה אליו בחסד? כי הוא בצער, בצער גופני, בצער בגלל הברית מילה. ואז קורה שפתאום באים אורחים. אם אברהם אבינו הוא הולך לקבל את האורחים, לכאורה הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהוא עשה. איך אתה עושה מעשה כזה של ניתוק עם ריבונו של עולם, ניתוק עם השכינה? אבל ההפך הוא נכון. שההפך הוא נשאר מחובר, דבוק עם השכינה. איך? כי יש כלל. וגם לומדים את זה מהמדרש, לומד את זה מהפרשה. מה הוא מבקר חולים? אף אתה מבקר חולים. נכון? אתם מכירים את אמר רחום אף אתה רחום, אמר רחום וחנון אף אתה רחום וחנון. אבל יש גם, לא רק במידות, אתה צריך להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא, גם במעשים. כי המעשים בעצם זה התוצאה של המידות. ואז מה קורה? הקדוש ברוך הוא מתגלה בתור חסד. מה הוא מבקר חולים? הוא מתנהג בחסד. ואברהם אבינו מבין, כדי להישאר עם גילוי השכינה, שהשכינה תהיה איתו, שהשכינה תמשיך לשכון בתוכו, אז גם הוא צריך להיות חסד. ואם יש מצב שהוא יכול לעשות חסד ולא יעשה חסד, זה דווקא המצב, השכינה תלך ממנו, תסתלק ממנו. ואז הוא מבין, כשהוא רואה את האורחים, שגם הוא יכול לעשות חסד. מה הוא עושה חסד? אף אתה עושה חסד. ככה הוא לוקח את השכינה אותו, איתו, והולך לקבל את האורחים. והעניין של אבותינו זה בדיוק זה. להבין שהם שכינה, מה כוון השכינה? שהקדוש ברוך הוא יכול לשכון בהם. או כמו שאמרנו מקודם, מרכבה. הם לוקחים את הקדוש ברוך הוא ומביאים אותו לעולם. החסד של הקדוש ברוך הוא מביאים אותו לעולם. הם מרכבה. לקחו אותו מהעולם של האלף, העולם האלוקי, אלף זה האות אלופו של העולם, אלף זה אחד, והביאו אותו לעולם של הבית, של העולם התחתונים, בית זה בראשית. ואם אתה לוקח את השכינה מעולם האלף לעולם של הבית, אתה אלף בית. מה זה אלף בית? אתה אב. למה אתה אב? כי אתה הצלחת להביא את האלוקות בעולם הזה. ואומרים שעד שעד אברהם אבינו לא התגלה, לא היה חסד בעולם. קשה להבין. מה, אין חסד בעולם? אין אף אחד לא עשה חסד בעולם? זה לא יכול להיות. אלא כן, היו עושים חסדים. אבל זה לא חסד באמת. אלא זה לעשות טוב על מנת לקבל טוב. אברהם אבינו הוא הראשון שעשה טוב לשמה. טוב לטוב. טוב כי זה האמת. לעשות טוב לאחרים כי זה האמת, לא על מנת לקבל. ואז הוא הצליח להגיע לבגרות מוסרית הרבה מעבר לאנושות. האנושות הייתה כנראה או בגיל של ילדות, שהילדות זה רק לקבל, 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 לקבל. אחרי זה, אחרי גיל 7, 8, אתה מתחיל לתת, אבל על מנת לקבל. אתה נותן על מנת לקבל. אבל רק בגיל ההתבגרות אתה מתחיל להבין שאתה צריך לתת כדי לתת. לא לתת כדי לקבל, לתת כדי לתת. וזה בדיוק מה שאברהם אבינו הצליח להביא לעולם. הם לא הכירו את זה, העולם לא הכיר, וככה הוא לא הכיר, העולם לא הכיר את הקדוש ברוך הוא. כי אף אחד לא פתח את החנון הזה של החסד בשביל החסד, לעשות טוב בשביל הטוב. ואני מסיים סיפור. יש לי חבר שסיפר לי, עובד בהייטק, פה בארץ וכו'. והראש צוות שלו היה כנראה בין 33, 34, והוא לא התחתן, הוא לא עדיין נשוי. ואז סוף סוף הוא מתחתן, והם באים לחתונה, הוא לא כל כך דתי, אחרי החופה יש ריקודים, והחבר שלי שהוא דתי, הוא בא, ומה הוא עושה? החתן יוצא מחופתו, מה אנחנו עושים? רוקדים איתו. הוא מתחיל לרקוד איתו, לעשות לו שמח וכו', לראש פרויקט שלו, לראש צוות שלו. מתחיל לרקוד, לרקוד, לרקוד. אחרי זה הוא מפסיק, מפסיק את הריקוד, ממשיך לרקוד עם אחרים, והולך בצד. ואז בצד בא החבר שלו שגם עובד בהייטק איתו. ואומר לו, וואו, מה שעשית? Good management. וואו, עשית את זה טוב, ככה זה יהיה החבר שלך, הוא ייתן לך את הדברים הטובים, הוא יאהב אותך. והחבר שלי אומר, הוא מסתכל, אומר, על מה אתה מדבר? הוא לא הבין את זה, על מה אתה מדבר? כן, ירקת איתו, והוא יזכור אותך בפרויקט הבא, הוא יעזור לך. ולא, אני רציתי לשמח אותו. אז אני יכול להבין שבמשך 2000 שנות של טוב עבור, אף אחד בעולם לא עשה חסד באמת. אם הוא עשה טוב לאחרים, זה על מנת לקבל. והיום לצערנו הרבה אתה שומע את זה. דווקא באמריקה, אמריקה, כמו שהרב קוק היה חובב לומר, אמריקה. מה זה אמריקה? אומרים לך, תשמע, אתה המנהל, נכון, אתה צריך לפטר עובד, תיזהר. תיזהר. אל תפטר אותו בכעס, בזלזול. אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד. אולי הוא יהיה מנהל ואתה תרפש עבודה, והוא יעזור לו. אז ווין ווין, תן לו, תעשה לו, תכבד אותו, תראה לו שבאמת כואב לך, באמת, אבל באמת כואב לך בשבילו, ואולי יום אחד אתה תסתרך אותו, אתה צריך אותו. איזה מוסר מעוות הדבר הזה. אברהם אבינו ועם ישראל, עצמות, אומר רב באורות ישראל, אומר עצמות החפץ להיות טוב לכל. העצמות, היינו, העצם שלנו לרצות להיות טוב לכולם. זה הגרעין הפנימי של כנסת ישראל. רואים את זה בפרשה, אברהם אבינו, הוא נלחם כדי להגן על סדום ועמורה. צריכים עוד להיזהר, כי היום אנחנו, מה צריכים לעשות מול האויבים? אברהם אבינו עושים מלחמות נגד הרע והרוע ומלכות הרשעה. עושים מלחמות. אבל נכון, יש את השייכות לכל והרצון לעשות טוב, אבל טוב טהור, טוב מוחלט לעולם כולו. וזה עם ישראל. בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא, בטעמים אחרים של הרמח"ל, לגבי, והשל"ה הקדוש לגבי, למה, לענות לשאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. להתראות.